עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם, אנחנו פותחים את השעה השנייה, המהדורה המרכזית ברדיו כל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי יורי כהן, ואנחנו נפתח עם מה שקורה בימים האחרונים. מה עוד ניתן להציל בגוש הימין, בגוש שמאל מרכז? אנחנו עם משה קלוגהפט, שלום ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
כמי שמתעסק באסטרטגיה או בשיווק פוליטי נקרא לזה, הצעד הזה של בקעת הירדן עשה משהו?
הוא עשה דבר אחד, ראש הממשלה יש לו מטרה בבחירות האלה, וזה לשמור על סדר היום, להוביל אותו. עכשיו כשאומרים להוביל את סדר היום, צריך להבין, זה לא רק על מה, לא רק כשמדברים על מה שהוא רוצה, זה גם שלא מדברים על מה שהוא לא רוצה. הנושאים שנוחים לנתניהו הם נושאים ביטחוניים, מדיניים, החקירות גם נושאים שעושים לא טוב, וגם כל נושא המגזר הערבי, האיום מפני הערבים כמו שאנחנו רואים. הנושא שדווקא הנושאים שלא טובים לו, זה נושאי דת ומדינה, שהתחילו את הבחירות האלה, היו מאוד מאוד חזקים, נושאים מאוד דומיננטיים, ולקראת הימים האחרונים אנחנו רואים שכחול לבן ככה מנסים להחיות את הנושא עם שלטים של קמפיין של ממשלת אחדות חילונית, אבל נתניהו יותר חזק בקביעת סדר היום, ו... כל עיסוק שהוא לא עיסוק בדת ומדינה, שזה עיסוק שיותר יכול להבריח קולות מסוימים לליברמן ולכחול לבן, הוא עיסוק שטוב לו. לכן, כשאני חוזר לשנתך לבקעת הירדן, הוא הרוויח 24 שעות שמדברים על נושא בקעת הירדן, גם כחול לבן נאלצו ככה להתחמק מהאמירה שהם כן יהיו בעד סיפוח, הם בעצם אמרו שהם נגד צעדים חד צדדיים, לכן הנושא הזה עשה לו טוב, והעביר עוד יום בדרך לבחירות.
כלומר, המטרה של ראש הממשלה זה עד יום שלישי הבא, למצוא כל יום את הסיפור של אותו יום, כדי שהשיח לא יברח לו מתחת הידי.
בדיוק, ואנחנו רואים שכרגע הוא מצליח גם בסיועו של איימן עודה היום, שהצמיד לו
טלפון בפנים.
כן, וזו תמונה שהיא מאוד לא נעימה, ובוא נגיד שלא מזיקה לנתניהו. אנחנו גם רואים שבקמפיין שלו, מה שהיה פעם ליכוד אחד גדול מול כל השמאל, זה כבר נהיה רק ליכוד גדול יקים ימנע ממשלת שמאל ערבים, הוא מאוד מדגיש את העניין הזה של עודה יהיה שר בממשלת גנץ, וכשנתניהו חוזר על משהו מאה פעם, זה בסוף גם נקלט, לפחות הניסיון
חודר. אז אני למד מדבריך, אם אני לוקח את הדברים עכשיו לכחול לבן, אתה פתחת ואמרת שהבעיה הקשה שהייתה לנתניהו זה היה שיח על דת ומדינה בתחילת המערכת הזו, ולאט לאט השיח הזה הנמיך ווליום, וכחול לבן קולטים את זה, והם מנסים עכשיו לצאת עם הסיסמה החדשה, ממשלה חילונית, אולי כדי להחיות בכוח את השיח הזה.
כן, הם קוראים לזה ממשלת אחדות חילונית, ככה, מי שאוהב אחדות, מי שאוהב חילונית, הכל ביחד הם זורקים פנימה, אבל כחול לבן, צריך להבין, מה שהם ירוויחו מזה כרגע, כשנתניהו מושך לשיח שהוא מקדם, ושהם מושכים לשיח הזה, הם כנראה, הם יגרפו קולות מהמחנה שלהם. זאת אומרת, אני חושב שהם מסכנים את מפלגת העבודה בלא לעבור אחוז חסימה, זה ממש מתקרב לשם, הסקרים כבר על 5 מנדטים ממומנטום שלילי, ומומנטום שלילי בימים אחרונים יכול להפיל מפלגות, כבר ראינו את זה במערכת בחירות הקודמת, וכנראה גם יפגעו במחנה הדמוקרטי. זאת אומרת, מה שכרגע נראה, צריך לציין שהמספרים שיש לכחול לבן ולליכוד בסקרים, הם יותר גבוהים מאשר המספרים שהיו להם באותה תקופת זמן, באותו פרק זמן בבחירות הקודמות. זאת אומרת, אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהם מתחזקים בימים האחרונים, אז יכול להיות אפילו שהם יסתיימו.
אבל אם מדברים על הסקרים, אז השאלה נשאלת, האם גם במערכת בחירות הזו נצטרך להוסיף על כל סקר כזה 3-4 מנדטים לכחול לבן ולליכוד, או שהפעם הסקרים מנסים כן לתפוס את המרוץ הזה ולתת להם כבר את 3 מנדטים האלה בסקר עצמו?
אני לא חושב שהם נותנים להם בסקר עצמו, הסקרים משקפים את מה שקורה כרגע, אבל אנחנו גם רואים בסקרים את מה שנקרא הפריחות, אנחנו רואים, יש דרך בסקרים שאתה שואל כמה אתה בטוח בהצבעה, ויש עוד שאלה שאתה שואל, מהעדיפות השנייה שלך. כן. זאת אומרת, בסקרים האלה רואים שלמשל, מטביעי העבודה, העדיפות השנייה שלהם זה כחול לבן. ולפעמים מה שקורה זה שביום ההצבעה, העדיפות השנייה נהפכת לעדיפות הראשונה, כי יש
איזו
תחושת
קרה.
חירום, או תחושה שהנה אפשר להדיח את נתניהו, אז רואים התגייסות, והזרעים של שאיבת הקולות של שתי המפלגות הגדולות, הם כבר ניתעו, וזה בהחלט ריאלי שזה יקרה. אני לא חושב שהסקרים כיום מוסיפים מנדטים בכוונה לאור מה שהיה בפעם הקודמת, אלא זה כנראה יקרה לבד.
ברשותך משה, המפלגות הקטנות או הקטנות הבינוניות, אלו השותפות הקואליציונות של כל אחת מאחד מהגושים, הן מתמודדות מול השאיבת קולות של המפלגה הגדולה, זה אחד, ושתיים, מנסים עוד קצת ככה במאמץ נוסף להביא קהלים שלא היו בבחירות הקודמות, כי אחרת מה היו לו חכמים, אנחנו נחזור על מה שהיה. אז נתניהו לחוץ מעוצמה יהודית, יש שם איזה שלושה מנדטים שלא ברור מה יהיה איתם, יקבלו מנדט נוסף או לא, ובימינה ובשס למשל, לחוצים מאוד מהליכוד, ודיברנו כבר על השמאל, נחזור לשם עוד מעט למפלגות הקטנות, אבל מה קורה שם בימין, בין השותפות לבין ההורים, הליכוד?
תראה, בסופו של דבר, שס וגם ימינה, אנחנו, זה פיקנטריה פוליטית, האם הם יאבדו מנדט לליכוד או לא, אבל זה נשאר בגוש. זאת אומרת, באמת הנושא הדרמטי הוא נושא עוצמה יהודית בימין ונושא העבודה בשמאל. כי עוצמה יהודית, אם הם לא עוברים ומקבלים שלושה מנדטים, כמו ששאלת, כמו שציינת בשאלה שלך, פה יש משמעות באמת לגוש הימין, לאפשרות שנתניהו לא יגיע ל-61. מה שנתניהו כרגע מנסה לעשות, לפי מה שנחשפנו ממש בדקות האחרונות, זה באמת להגיד שזאת זריקת קולות לפח. פעם קודמת שהוא עשה את זה, הם דווקא עלו במנדטים. לכן השאלה הגדולה היא, עוצמה יהודית, מפלגת העבודה, שתיהן עוברות, שתיהן לא עוברות, רק אחת מהן, פה יש באמת שינוי משמעותי בשניים, שלושה, ארבעה מנדטים לגוש. בתוך הגוש עצמו, ימינה, ליכוד, שס, זה קרב שהוא מעניין, יש לו השלכות, אבל אין לו השלכות על מי יהיה ראש ממשלה. כן. יש לו השלכות על איך תראה הקואליציה. זה כבר שלב ב', מה שנקרא.
כן, אתה אומר, כל הסיפור הזה זה ה-61 הגוש, ובזה אולי בימין רק אחראית ישראל ביתנו, תגיד, סליחה, לא ישראל ביתנו, עוצמה יהודית, כשמדברים על כחול לבן, או מדברים איתם, ואומרים, איך תרכיבו ממשלה? אוקיי, הנה, בני גנץ יקבל מחר מהנשיא את מלאכת הרכבת הממשלה. איך תעשו את זה? אז הם כל הזמן מדברים על שותפות עם הליכוד, של התאחדות עם הליכוד, או כל מיני אמירות כאלה. ישראל קץ אמר לנו כאן לפני כמה דקות, השר חוץ, ישראל קץ אומר, כל זה נועד כדי לברוח מהעיסוק, אם תשבו עם ערבים בממשלה, תעשו גוש חוסם עם הערבים בממשלה. זה נכון, פוליטית, האמירה הזו?
כחול לבן יכולים להרכיב ממשלה באופן מתמטי אך ורק עם הליכוד. אין להם שום דרך אחרת להקים ממשלה. הם לא יקימו ממשלה עם ימינה, הם לא יקימו ממשלה עם החרדים, לפחות לא כאופציה ראשונה, והם גם לא יקימו אותה באמת עם הערבים כהקמת ממשלה. הם יעשו איתם איזה דיל על גוש חוסם, זה סיפור אחר. יש רק מפלגה אחת שהם יכולים להקים איתה באמת ממשלה, וזה הליכוד, בסבירות גבוהה, שתי המפלגות ביחד יקבלו יותר מ-61, ואז אם הם מקימים בעת ממשלה, אז הם יכולים לצרף אחר כך עוד מפלגות. לכן, כשכחול לבן אומרים את זה, אין להם משהו אחר להגיד, כי אין להם דרך אחרת. זה לא שהם יכולים להקים ממשלה עם מפלגת העבודה והמחנה הדמוקרטי, ואז לצרף מישהו. מתמטית זה פשוט לא מתכנס. מפלגת העבודה, גם בסקרים האופטימיים, היא 5, והמחנה הדמוקרטי היא עוד 5, זה 10, תוסיף את זה 35 מנדטים ביום טוב לכחול לבן, הגעת ל-45, זה פשוט לא עובד בלי הליכוד, ולכן כשליברמן כמובן אומר שהוא ייכנס רק לממשלת אחדות, ועם החרדים הם לא רוצים לשבת, הם חייבים, מה שתקרא, כמעט לאנוס את המערכת, ולהכריח מישהו לשבת איתם, כי אחרת הם הילד שיושב בפינה, ואף אחד לא רוצה להיכנס איתו לממשלה. אז אם הם רוצים להרכיב ממשלה, יש להם, הם חייבים להיות מאוד גדולים, והם חייבים לציין כל הזמן שהם לא ייכנסו לממשלה עם הערבים כדי לא להבריח מצביעי מרכז. האם זה ריאלי? זה ריאלי שהם יקימו ממשלה עם הליכוד, אם אין 61 מנדטים לנתניהו. זה בסוף המשחק. אם לא יהיה 61, תתחיל בוקה ומבולקה גדולה, כי לא ברור יהיה מי יקבל ראשון.
כן, נעבור עוד פעם שבועיים בניסיון למצוא עורקים, ואז השאלה, יהיה בחירות פעם שלישית או לא, ומשהו יקרה שם בסוף.
שאגב, מה שכנראה ישתנה בבחירות האלה, שלמצוא עריקים יהיה יותר קל לשני שיקבל את הרכבת הממשלה, כי בפעם אולי הראשון שירכיב יוכל לא להצליח, אבל תהיה פחות לגיטימציה לערוק בפעם
השנייה.
אם נגיע, בסיבוב השני, אם נגיע, פשוט חברי כנסת יגידו, אין ברירה, אנחנו חייבים לערוק, כי אנחנו לא רוצים להוביל.
כי בעצם מה שנתניהו עשה בסבב, מה שנתניהו עשה במועד א', הוא לא רצה לתת את הצ'אנס הזה למישהו אחר להרכיב ממשלה, ולכן הוא עשה הכל כדי להקדים את הבחירות, ועשה חוק פיזור הכנסת. אם זה לא יקרה הפעם, אז התמונה בהחלט משתנה. שאלה אחרונה לסיום, הרגע האחרון, הרגע שלפני, טוב, יש את מתי יום הבחירות לכל מפלגה, אבל מה הכי משפיע על בוחרים ב-24 שעות, ב-36 שעות שלפני ההגעה לקלפי?
הסקר האחרון הוא דרמטית משפיע על הבוחרים, כי הסקר האחרון התפרסם ביום שישי, ואחריו ניזונים כולם משמועות, ובעצם אנחנו ראינו פעם אחר פעם שמה שקבע את ההצבעה לאו דווקא שיקף, אבל מה שחולל את ההצבעה היה הסקר האחרון, ואני אתן דוגמה. בבחירות האחרונות הסקר האחרון נתן לימינה יותר מנדטים מאיחוד מפלגות הימין. אנשים באו להציל את איחוד מפלגות הימין וימינה נפלה. לכן הסקר האחרון יש לו משמעויות דרמטיות, אנשים מסתכלים עליו, שוכחים מה שהיה קודם ואומרים, אוקיי, למי אני רוצה לעזור עכשיו? גם אם זה לא עובד ככה, במציאות, זאת התחושה שאנשים הולכים איתה לקלפי.
משה קלוגהפט, יועץ פוליטי ואסטרטג, תודה רבה לך.
תודה.
ערב טוב. ותחת הכותרת, בהתאסף ראשי עם, היום מעמד גדול של תנועת ש"ס, כנס חירום והתלכדות במערכה הגדולה, כך התפרסם במודעות, כמובן בנשיאותו, בהשתתפותו של מרן הרב שלום כהן, אבל הכנס הזה נועד בעיקר לרבני קהילות, רבני בתי כנסת, וזה קורה הערב בחולון, ואנחנו עם הרב יגאל כהן, שלום לכבוד הרב.
שלום, שלום לכם, שלום לכל המאזינים.
אחד מהרבנים שבכל ערב, כל השנה, נמצא בכנסים ומשפיע על כל כך הרבה אנשים, בקירוב לבבות להבינו שבשמיים, איך הם מחברים קהל למערכה פוליטית?
וואו, שאלת המיליון דולר, זו שאלה מאוד קשה ומאוד לא פשוטה. השאלה היא מאיפה זה בא. האם הקריאה שלך באה ממקום של אכפתיות לעם ישראל ואהבה לבורא עולם, או שהיא באה מאיזה רווח פוליטי? וברגע שאתה באמת עושה את זה כי אכפת לך מעם ישראל, זאת אומרת לא שאני כל כך צדיק, אבל כשזה בא ממקום שבאמת, באמת, אני רק אסביר במילה אחת, ברוך השם, עם ישראל היום כן רוצה, הוא כן צמא, ורואים את זה ברגליים ורואים את זה בכל מקום, אבל אני מרגיש לפעמים שזה כן ברכה לבטלה, כי אם אין להם משהו שימשיך איתם, כמו תלמודי תורה לילדים, בתי ספר לילדים, גנים לילדים, או מדרשיות לנערים, שאתה רוצה לשלוח נער שיתחמם ורוצה להכיר את בורא עולם, אני לא יכול, ואני מאמין שכל הרבנים שמוסרים נפש כל היום לא יכולים לטפל בטיפול המשך, וחייבים מישהו מאחורה שיקח את החבר'ה האלה וירים אותם למעלה. אני זוכר שמרן נותרת ראשנו, הבן עובדי יוסף, היה צועק מי להשם אליי, והיה אומר מי שלמד בספרים שלי שיקום, הצעקה הזו מעדדת בלב עדיין.
כשהרב מגיע ובעצם מצפים גם לשמוע כמובן את הרב, כמי שכבר ככה הפך להיות בסוג של מותג ורוצים אנשים לבוא לשמוע את הסיפורים, את החוויות, את העוצמות, והרב מוביל בסוף גם את האנשים למשנתו של מרן הרב עובדיה, עד כדי קריאה למעשה להצביע על המפלגה שלו. עכשיו, אנשים שהם לא דתיים או אפילו קצת מנותקים, הייתי אומר, לא יודע, ברמה כזו או אחר, הם בסוף באו לדרשה של רב, אז יש בהם מסורת. מה התגובות? מה הרב רואה בקהל בקריאה הזו?
כן, זה בהחלט שאלה מאוד מאוד מעניינת. אתמול היה כנס גדול בחולון, ברוך השם, של אלפי נשים. אני משתדל, ככה אני מרגיש, לא להתמקד בשם של המפלגה, אלא להתמקד בעשייה. ובאמת אני חושב, איך?
כן, אני אומר, כלומר, אנשים מבינים כבר לבד, כלומר, הם נכנסים לתוך המסר.
עומדים לבד, אנחנו עם אחד, יש כמה אנשים באמת אכפת להם מהילדים שלנו ומהיהדות, ושבאמת, באמת, באמת, בסופו של דבר, עם ישראל נמצא בארץ ישראל רק בזכות דבר אחד, בזכות תורת משה ותורת ישראל, שהייתה אור לרגלינו כל ימי חיינו, וכל אחד שיש לו טיפת אהבה, כמו שכותב הרמב״ם, שואבת את השם אלוהיך, אהבה באה לידי ביטוי, אהבה צריכה לבוא לידי ביטוי במעשים. איך מתבטאת אהבת השם יתברך? אומר הרמב״ם שהוא הולך לקרב את הרחוקים. ואני באמת, אני חי את המדרשיות למשל, כן, אתמול דיברתי עם יושב ראש של המעיין, ויש היום 100 מדרשיות של בחורים, זה לא יומן כי סופר, לראות בחורים עם, עוד אין כבודו מכיר.
כן, אבל אחים, בוודאי
בשיעורי תורה ומתחזקים ועוזבים את דרכי הפשע ועוזרים דרכים כל כך לא טובים ומתקרבים להבינו שבשמיים.
ולצד ההתקרבות הזו, הרב, יש ברחוב הסתה, הסתה נגד התורה, נגד חרדים, נגד רבנים, נגד המפלגות החרדיות. זה משפיע על הקהל הזה?
לא, ממש לא. סליחה שאני אומר את זה ומזלזל קצת בכל הרע שעושים. ההסתה עובדת על מי שכבר הוא בעצמו מרגיש רחוק מבורא עולם, או שאין לו שום קרבה לקדוש ברוך הוא. הציבור החם, הציבור האוהב, שאומנם לא שומר תורה ומצוות, אבל כן רוצה לשמוע, ויש כאלה שממש כל יום דורשים לקבל כמה סרטונים, זה לא נעים, לא נעים לשמוע את זה, אבל בוודאי זה לא יגרום להם חלילה לעזוב את דרך השם, או לא לרצות לשמוע יותר דברי תורה. מה שכן זה יכול להיות, זה שיכול לעשות להם איזשהו משהו שהחרדי במשהו שכמובן שקר, שהוא גוזל או לוקח, שזה נובע מבורות, כן? אבל אני לא רואה שום ירידה, באמת שאני לא רואה שום ירידה, זאת אומרת, מה שהעיניים שלי רואות, אני לא רואה ירידה, ברוך השם, ברצון של עם ישראל להתקרב וללמוד ולדעת מי זה בורא עולם.
כן, עוד שאלה אחת, גם היא אני חושב מעניינת, כי הרב בסוף ממחזירי התשובה היום בדור, והיה נהוג, או שיש כזה, ככה, חוץ הרב אלבז או אחרים, או מגדולי המחזירי בתשובה האחרים, שהיום הגיע הבחירות, אז הם היו ככה מסתערים על המערכה כתלמידיו של מרן, ועושים את הפעילות הזו, אבל יש סוג אחר היום של אנשים שעוסקים בקירוב רחוקים, שככה מנסים להישאר, ללכת בין הטיפות, כדי לא להפוך להיות כנס פוליטי, וכדי לא לפתוח נושאים פוליטיים, כי זה מעורר את השאלות מהקהל על הפוליטיקה, ועושה צחוק ככה מכל העניין שנקרא קירוב רחוקים. והרב הפעם, אני חושב שבמערכות בחירות, הרב יגאל כהן לא היה דומיננטי במערכות פוליטיות, וזה קורה הפעם. כי מה? כי עכשיו זה משהו שונה?
קודם כל אני הייתי דומיננטי, ודומיננטי, קודם כל זה נכון שזה באמת שאלה לא קלה להעמיד מול ציבור, לדבר פוליטיקה זה מעורר הרבה רגשות לא הכי נעימות, ולפעמים גם שאלות לא נעימות, כי הם לא ממש מבינים מאיפה זה בא. אבל אני חושב שאני הולך לקולו של מרן במשך כל השנה, זה לא בגלל שזה אני. והשנה במיוחד, כשבאמת עומד על הפרק כל כך הרבה דברים, שקמו עלינו כל כך הרבה אנשים שכל המוטו שלהם זה לא עלינו, זה לא נכון להגיד עלינו, הם לא קיים עליי. אני יהודי שסך הכל עושה רצון השם מדברך, הם קמו על בורא עולם. והם קמים על, 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 על הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הם רוצים לפגוע במצוות שלו, בתורה שלו, וברצון האדיר של בורא עולם שעם ישראל ישמור את תורתו הקדושה ויתקרב אליו. וזה קצת מעורר בך את השאלה, מה אתה עושה בשביל הדבר הזה? וגם השאלה שמעוררת אותי יותר לעשות את זה, ואני מרגיש שהעבודה שלי היא יכולה להיות עבודה של כל הרבנים שעוסקים בזה, זה יכולה להיות עבודה מאוד קשה, אבל בסופו של דבר אם אין מישהו שימשיך את זה, אם אין מערך גדול שיוכל לקבל את הילדים של אותם אנשים שחזרו מההרצאה והתרשמו שהם רוצים באמת שהילדים שלהם יתחנכו בדרך ישראל סבא, אם לא תהיה מערכת גדולה מאחרי זה, אנחנו לא נגיע לגאולה טובה ואמיתית, כי בסופו של דבר אנחנו חייבים את הילדים אחרי זה, וחייבים מערכת גדולה שתשב, מערכת של רבנים גם.
כן, קהילות, קהילה מסודרת עם כל הצרכים של קהילה כזו.
כן, בדיוק, 1400 מגידי שיעור יש באל המעיין, זה 1400 חיילים של בורא עולם שיוצאים ערב ערב ומוסרים שיעורים. לא תוכל להיות המהפכה שאנחנו כל כך מחכים לה, שעם ישראל יכיר את בוראו וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, אלא אם כן יהיה מישהו שיחיל אותם. וזה הציבור הגדול הזה, הכוח הגדול הזה, שברוך השם השם נתן בדרך המערכת הפוליטית, דרך מפלגת שעת, שעושים את הקירוב להבינו שבשמיים, ודרך אגב זה לא רק בזמן הבחירות, אני חייב לומר את זה, זה לא רק בזמן הבחירות.
כן.
זה כל בכל הקדנציה, כשיש רצון לבנות בית כנסת, שיש בעיה לכל אדם שרוצה להקים איזשהו מפעל שרוצה לשמח את בורא עולם, יש כתובת.
כן, זה ברור. זה
מערכת כזאת.
כן, הפעילות באמת כל השנה, ואיך אמר לי פעם מישהו, המקרב רחוקים הכי גדול שהיה כאן בדורות האחרונים, זה מרן הרב עובדיה יוסף, ואם הוא מסר נפש על הדבר הזה, אז זה מחייב באמת את כל הרבנים באשר הם לצאת לעניין הזה. הרב יגאל כהן, באמת תמשיכו להעמיד חיילים לאורייתא, ותודה רבה על השיחה כאן.
גם לכם. תודה רבה לכם.
טוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. פעם בעשר שנים המוזיקה עושה היסטוריה.
מצד העשור של כל חי וכל חי מיוזיק יוצא לדרך. הפקה חדשנית חסרת תקדים בהשתתפות מיטב השדרנים, האמנים והשירים. גם אתם יכולים להשפיע ולקבוע את רשימת הלעיתים תש"ע עד תש"פ. חייגו עכשיו ל-039-039-039-039 שלוחה 9 ובחרו את שיר העשור שלכם. מצד העשור של כל חי וכל חי מיוזיק. בקרוב.
מוכח מדעית. סימילאק למהדרין. להתחיל בגלל העיכול. להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלב ומועמזון הטוב ביותר לתינוק.
חיוך גדול. איזה חיוך יפה. רואים שהיית אצל דוקטור מלמן.
מבצע חסר תקדים במרפאות מלמן. ישו שיניים במחיר שאסור לפרסם. התקשרו עכשיו לדוקטור מלמן. סניף ירושלים 077-249-6203 וסניף מודיעין עילית 053-212-1342. דוקטור מלמן, בא לי לחייך.
לישון בלילה או בשנץ, להתעורר כמו חדש ומחוייך. מיליוני ישראלים כבר יודעים, לא אמינך, לא נח. המזרן זה מה שחשוב, שינה בריאה זה תענוג צרוף. רק אמינך זה הפתרון, לא אמינך, לא נח.
אמינך מאחלת לכם שינה טובה ומתוקה, ומזמינה אתכם ליהנות ממיטב מזרני אמינך.
לא אמינך, לא נח.
מחר, סגירת הקווים להגרלת הענק של ארגון בלב אחד בשווי 450 אלף שקלים. בואו לזכות במשכורת שנתית של 18 אלף שקלים לחודש, פלוס רכב שברולט אקווינוקס 2019, וגם מטבח מפואר, וגם חופשה משפחתית בחול. חייגו עכשיו 026-333-944, 026-333-944.
סובלים מפצעים שלא מתרפאים? סוכרתיים, כיבים ורידיים, כוויות, פצעי לחץ, שושנה, פצעים מחבלה או חתך ניתוחי שלא נסגר? בואו למרפאת יעל אייזקסון, מרפאה מקצועית ואמינה, בה ניתן לסגור את כל הפצעים. מרפאת פצעים יעל אייזקסון, בבני ברק ובבאר שבע, 08-610-25-25, 08-610-25-25.
מוכח מדעית. סימילאק למהדרין. להתחיל בגלל העיכול. להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלב ומועמזון הטוב ביותר לתינוק.
מרכז התעתים. רשת אופנה לגברים. מרכז התעתים. ככה מתלבשים היום. מרכז התעתים. עשרות דגמי חליפות ב-280 שקלים. שתי חולצות ושני מכנסיים ב-300 שקלים. מרכז התעתים.
נעלי פפאיה. 20 שנים של איכות.
כל דודי דופק, גבה יקר, ההכנות לימים הנוראים בעיצומן. בעוד מספר ימים יתמלא בית הכנסת באנשים, נשים וטף. האם אתה מוכן לכל מקרה חירום? האם ברגע האמת המתפללים יוכלו לקבל מענה רפואי? איחוד הצלה מעמיד לרשות הגבאים ציוד רפואי במחיר מסובסד. הצטייד עוד היום בציוד רפואי בסיסי ותהיה מוכן לכל צרה שלא תבוא חס ושלום. להזמנות חייג עכשיו לאיחוד הצלה. 025-777-010 025-777-010 אפשרות להדרכה מעשית במקום.
זה שרפ, זה שרפ, זה שרפ, זה שרפ, זה שרפ, זה שרפ, זה לא. סקר מכון רושינק בדק ומצא, כ-90% מבעלי מקרר שרפ מרוצים מאוד מהמקרר שלהם, ו-10% עוד יהיו מרוצים מאוד. זה שרפ, מבית רלקו.
סובלים מהפרעות שינה? אימון מוחי באלפה ברין סנטר משפרת את התסמינים ואת איכות החיים. יותר מ-87% הצלחה. עובדה, הוכח מדעית. כוכבית 6252.
הנדסאי אדריכלות? נהג אוטובוס? מפיקת סרטים? התבלבלתם? לא יודעים במה לבחור? הכנס הזה הוא בדיוק בשבילכם. כל ההכשרות המקצועיות במקום אחד. כנס לנשים ביום שלישי י' באלול, וכנס לגברים ביום חמישי י' ב' באלול. לפרטים והרשמה, מרכז כיוון ירושלים. 0722-704-370.
אלפי מאזינים השתתפו בסקר ההורים הגדול שערכנו, והתוצאות מדהימות. מתוך 78% מההורים שדיווחו שיש להם אינטרנט בבית עם סינון איכותי, רק 17% דואגים לסינון איכותי על הסמארטפון. לא יכול להיות. מה, לא שמעתם על הדרן?
מצטרפים עכשיו להדרן. כוכבית 8097. הדרן, לא תרגישו בהבדל. גם חכם וגם שמור.
ואז לא יהיה הבדל בין המחשב בבית לסמארטפון שלך. אבאלה, תחשוב על זה.
בחשוד בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
ילקוט חדש?
יש.
חומש חדש?
יש.
מחברות חדשות?
יש.
כריך עמק טעים?
יש.
עמק מאחל לכל ילדי ישראל שנת לימודים פוריה וטעימה. עמק, אחרת מה הטעם? למהדרין יש תנובה.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
חבר הכנסת משה ארבל, שלום וערב טוב לך.
שלום אבי, שלום לך ולכל המאזינים.
נו, איך עוברים עליך הימים האחרונים?
עבודה מתמדת. היום עסקנו גם כן בעוד עתירה נוספת קנטרנית של התנועה במרכאות לאיכות השלטון כנגד הקמפיין של תנועת ש"ס שנקרא שידורי המהפכה. הם ימשיכו לרדוף אותנו, לחפש אותנו, ואנחנו נמשיך להשיב להם בעזרת השם.
טוב, במסגרת תפקידך כחבר בוועדת הבחירות המרכזית מטעם סיעת ש"ס, אתה ניסית בכל דרך להגיע לפשרה בנושא חוק המצלמות, שלא באמצעות הכנסת, דווקא באמצעות הוועדה. קודם כל, מה ניסית לעשות? ושתיים, הרי בסוף זה כן היה צריך להגיע לכנסת, אז מה היה המטרה?
בלוחות הזמנים הקיימים כעת, כאשר אנחנו 6 ימים בפני הבחירות, להביא חקיקה וליישם אותה באופן מעשי, זה היה כמעט בלתי אפשרי. גם אם הצהרתית בליכוד רצו מהלך כזה או אחר, אולי תקשורתי או סטין, לקדם חקיקה, בפועל ברמה מעשית זה היה כמעט בלתי אפשרי. נכון וחובה לקיים דיון מעמיק על זה בכנסת, ולא במקומות אחרים, עם כל הכבוד לוועדת הבחירות שאני חלק ממנה. הכנסת היא מייצגת את העם, והיא צריכה באמת לבוא ולהדון דיונים מעמיקים. ההמלצה הזו גם הייתה חלק מההמלצות של השופט מלצר, שהכנסת באמת תקיים בזה דיון. אני מאוד מקווה שהכנסת לאחר הבחירות גם באמת תדון בנושא הזה, בהשלכות שלו, ביתר הנושאים. ההצעה המעשית הייתה כרגע לפני הבחירות, ללא חקיקה, לבוא ולהדק עוד יותר ועוד יותר את הפיקוח על תואר הבחירות, שזה מבחינתנו אינטרס. אנחנו ספגנו השמצות קשות ביותר מאיבט ליברמן וחבריו, שהציבור החרדי מצביע שקרים איומים ב-120%, והמתים יפים מהקבר להצביע, דברים שגם ברמה הטכנית, מי שמכיר את העבודה, אין אפשרות מעשית שהדברים האלה יקרו, ולכן אמרנו, אנחנו מרימים את הכפפה ורוצים יחד עם השופט לבוא ולקדם תואר הבחירות.
כלומר, המטרה הייתה לנצל את העובדה שאין הרבה זמן לבחירות, ולעשות את כל הדיונים המעמיקים כבר לבחירות הבאות בנחת, כרגע למצוא כן איזשהו פתרון שיפתור את המהות, שהמהות אומרת יש זיופים.
המהות אומרת שיש זיופים מעטים מאוד בשוליים, והם חמורים מאוד, ואת הזיופים האלה למנוע. זו הייתה המטרה, המטרה הייתה להדק את הפיקוח, ובאמת ההחלטה בסופו של דבר השופט מלצר, יחד עם נשיאות הוועדה, לגייס 3,000 מפקחים שיהיו עם מצלמות גוף, שהיתרון שלהם שהראייה של אותה מצלמות היא ראייה קבילה בבית משפט. לא כל מצלמה בצילום בסמארטפון היא ראייה קבילה. וכמויות הצילומים שיגיעו, במידה באמת היו פותחים את האפשרות לכל אחד לצלם, היו גורמים בבית המשפט להיות עמוסים בסרטים וצילומים שהיו לוקחים כמה שנים רק כדי להכריע בתיקים הללו. אז היכולת באמת לבוא ולקבל צילום נקי ומדויק וקביל בפרק זמן קצר ולקבל החלטות שיחזקו את טוהר הבחירות ויפסלו קלפיות שהתגלו שם עבירות על טוהר הבחירות. בנסיבות העניין היא החלטה נכונה בסך הכל.
אוקיי, טוב, בוא נדבר על הקמפיין של ש"ס.
בסך הכל רבים וטובים ממנו העירו, הוא באמת הרים את הכפפה ועשה מעשים אופרטיביים.
חבר הכנסת ארבל, בוא נדבר רגע על הקמפיין של ש"ס, קמפיין שמתנהל בעיקר ברשתות החברתיות, במקביל להרבה מאוד כנסים וחוקי בית ועבודה ומפגשים, זה נכון? גם הערב הכנס הגדול בחולון, וגם אתמול כנס נשים גדול וכולי, אבל הקמפיין עצמו, הוא מתנהל ברשתות, למשל קליפ הסליחות של ש"ס, אני רק אספר למאזינים, ברשתות החברתיות צפו בו כשני מיליון איש. מה המשמעות של זה? איך עושים קמפיין דיגיטלי למפלגה חרדית דתית כמו ש"ס וגורמים להוא שיתרגש או היה לו ככה איזה הערה של כמה שניות להתרגש מהקמפיין לקום ביום הבחירות, לצאת מהבית ולהצביע לש"ס? איך אתם עושים את זה?
אני קודם כל רוצה לומר באמת כמה מילים טובות לצוות הקמפיין שעושים עבודה נהדרת, אם זה ינקי ביכלר, אשר מדינה, אבי לרנר. אני באמת מסיר בפנים את הכובע, הגיעו למצב שלוקחים את ילדיי ואותי, ואנחנו שומעים בלופ את קמפיין הבחירות, כנראה בזכותי דמרן עננו, כנראה שהם עשו משהו טוב. בסופו של דבר, היכולת לבוא לציבור ולומר להם, אנחנו באמת מספרים את הסיפור שלכם. אתם הציבור המסורתי, המזרחי, אוהב מסורת, אוהב רבנים, אנחנו כאן ואנחנו נספר את אנחנו כאן כדי לספר את הסיפור שלכם, לתת לכם באמת את האפשרות לקבל ייצוג אמיתי למה שאתם מאמינים בו. זו תכונה מופלאה. אני גם רוצה לציין את ידידי ישראל אוזן, שהוא גם לקח חלק בתהליכים האלה. אני חושב שבאמת מדובר פה בתוצאה מופלאה, ולא רק אני, גם עמית סגל כתב בטלגרם.
כן, באמת זכה לתגובות.
יכול להביא מנדט, קמפיין שכזה.
טוב, אז מה שנשאר זה באמת
אפשר לעשות קמפיין ממלכתי. זו דוגמה לקמפיין ממלכתי.
צריך להמתין ליום הבחירות, למתי יום הבחירות, שם העבודה מאומצת. אנחנו רק כאן מהצד, נאחל בהצלחה כמובן. חבר הכנסת משה ארבל, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב, עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם הרב אברהם ליפשיץ, שלום וערב טוב.
שלום וברכה.
הרב ליפשיץ, אתה מייצג, כך אני מבין, קבוצה של אנשים בציונות הדתית, שמנסים לפרסם כל מיני אמירות של גדולי הדור הקודמים, וגם של מרן הרב מרדכי אליהו, ורבנים נוספים, ואתם נתקלים בקשיים לעשות את זה. אז קודם כל, מה הפרסום אומר, ומי מקשה עליכם?
כן, שלום. אנחנו קבוצה של אנשים מתיונות הדדית באמת, אנחנו מנסים לפרסם בימים האחרונים דברים שאמרו גדולי רבותינו מתיונות הדדית, אם זה הרב ציודה קוק, והרב אברהם שפיר אז הצהל, והרב מרדכי אליהו, דברים ברורים וחד משמעיים נגד צירוף של מפלגה דתית עם מפלגה חילונית, מה שקורה היום, שהחיבור הזה זה דברים שכבר היה בעבר דוגמה מעין זאת, כמו שהיה במפלגת התחייה, בתשמ"א א', והרב אברהם שפירה אמר על דברים, כתב דברים מאוד ברורים, הוא כתב ברור ופשוט, שרק אנשים דתיים מאמינים בתורתו ושומרי מצוות, רק עליהם יש לסמוך שהם יגנו על ענייני הדת והצביון של קדושת התורה בישראל במדינה. אבל יהודים שהם עצמם אינם דתיים ואינם שומרים על המצוות, איך נמסור לידם שהם בכנסת ישמרו על עניינים אלו? שמירה של שומרים אלו אינה שמירה כלל, וכל המוסר לשומרים או לשמור הוא עצמו פושע בשמירה. והוא אומר שזה לא איזה משהו חד פעמי. שים לב למשפטים הבאים. מה שאני אומר כן, אין זה חוות דעת, אין זה חידוש שיתחדש כעת. זוהי הדעה הכללית המקובלת מאז ומעולם אצל כל גדולי ישראל, בלי הבדלי השקפות. ומאז ומעולם היה ברור שיש איסור גמור לסייע שיבחרו אנשים שנאמינים בתורת משה, ולא יגנו במקום בחירתם על ענייני הזה.
אבל יאמר, ישאל השואל הרב ליפשיץ, אחרי הציטוטים הללו של גדולי הדורות הקודמים, ישאל השואל ויאמר לעצמו, רגע, אני מבין, אני לא אצביע למפלגה חילונית, אבל מפלגה דתית, הגם שיש בה מישהו אחד שאינו שומר מצוות, אבל כל השאר שומרי מצוות, אולי לא להם מכוונים הדברים.
אתה יודע, אנחנו שאלנו, הלכנו לרב זלמן נחמיה גולדברג על הנושא הזה לפני כמה שבועות, והוא כתב לנו מכתב שלפי השולחן ערוך, בכל של משפט סימן למדזיין, אסור להצביע למפלגה שחלק ממנה שומרי תורה ומצוות, שחלק ממנה אינם שומרי תורה ומצוות. אז שאלנו אותו, אבל בדיוק את השאלה הזאת, אנשים אומרים, אני מצביע רק לדתי הזה, אני, הוא אמר לנו, מה זאת אומרת, מה, אתה יכול להכניס חלק מהנציגים? אתה מכניס את כולם, הוא אמר, זה איסור מפורש לשולחן ערוך, והרב שפירא מפורש, אומר דברים מפורשים שיש על מפלגה, על מפלגת התחייה, שהיה שם יהודים יקרים דתיים, אבל היו שם גם חילונים, והוא יצא נגדם בשצף קצף, ואם תעלה את הרב דוד לנדאו ממכון מאיר, יבדתי שדיברתי איתו, הוא יספר גם על דברים שהוא שמע מהרב הציודה על המפלגה הזאת, על מפלגה שמערבבת דתיים וחילונים גם כשיש שם דתיים קשרים. אני תמיד שואל את האנשים שאומרים לי, שאומרים לי יש פה גם דתיים וזה, אני שואל גם שאלה פשוטה, איך יכול להיות שאישה חילונית עם מנהיגת הציונות הדתית ושמאלני לא היו שמים אפילו במקום 20? עד היום לא קיבלתי מישהו אחד שענה לי תשובה על זה.
כשאנחנו רואים את המפה הפוליטית הניצבת בפני אדם שומר מצוות, גם אם הוא ציוני דתי, והרב עכשיו מדבר איתנו, אני מבין, מכוון את הדברים למפלגת ימינה, ואומר שהדברים של הרבנים שציטטת קודם מכוונים למשל למפלגה מהסוג הזה, אז מה נותר בפניו? להצביע למפלגות החרדיות, או למפלגות שספק אם יעברו את אחוז החסימה? זה המסר?
קודם כל הדברים האלה הם לא רק נכונים על ימינה, הם נכונים גם על הליכוד. אבל הנקודה בנושא הזה, שזה לא רק גם אנשים חילוניים, שאתה אומר שהם לא קשורים לנושא. המפלגה הזאת, החילונית דתית, שהצטרפה לציונות הדתית, הם הקימו רחבה רפורמית בכותל, הם בעד גיור לא כהלכה, הם מכניסים בנות לצבא, זאת אומרת, הם תומכים בגיוס בנות לצבא, הם תומכים בתחבורה ציבורית בשבת. איך אפשר להתאחד עם דברים כאלה בבלוק טכני? זה דברים שלא ברורים. והאמת שאנחנו שאלנו את חברי הכנסת, אנחנו ניסינו עוד לפני זה, לפני שזה קרה, החיבור הזה. אמרנו להם, שאלתי אותם את השאלות האלה, ואמרו לי כמה מחברי כנסת הדתיים, יותר דתיים בבית היהודי, אמרו לי, מה פתאום, זה לא יקרה בשום פנים, הילד שקד לא תהיה
בנות. כן, אבל בגלל הצד הזה בדיוק הוקמה רשימת נועם, למשל, שלא עוברת את אחוז החסימה, רחוקה משם, ומי שמצביע למפלגה כזו סתם זורק את קולו להשפעה, אין בזה עניין. אז מה צריך לעשות?
תראה, יש עוצמה יהודית, יש נועם ויש גימל, אנחנו לא אנשים של מפלגה. אנחנו רק אומרים...
אתם אומרים מה לא, אתם לא אומרים מה כן.
להצביע לאדם, קודם כל, אנחנו לא אומרים מה לא, אנחנו לא נגד אף אחד, אבל להצביע לאנשים שבעד תחבורה ציבורית בשבת, אז עדיף לזרוק את הכל לפח, כן? או עדיף להצביע לגימל, ליהדות התורה, שהם ודאי לא יעשו את זה, או עדיף להצביע, או בנושא הגיור, או בנושא, הרבה מאוד נושאים.
טוב, הרב אברהם ליפשיץ.
תשמע, כשאני מתווכח עם אנשים מהציונות הדתית, אז אומרים לי מה, אבל איילת שקד וזה, ובאמת הם מייצגים את הציונות
הדתית. אני מבין שנכניס, ניסיתם להכניס את המאמר הזה, דברי הרבנים, ניסיתם להכניס אפילו בתשלום לאלוני השבת ולעיתונים בציונות הדתית, אבל סירבו לקבל את המאמרים הללו שלכם. הרב אברהם ליפשיץ, תודה רבה לך על השיחה כאן הערב. אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לאורי כהן הטכנאי, ערב טוב, להתראות.
שנה מקיימת אגודת בית אברהם בראשות הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליטה מכירת סכיני כסף חדשים בערב ראש השנה. כידוע, סכין זו הועילה לשפע ופרנסה טובה באלפי בתי ישראל. תלפנו עכשיו כוכבית 6343, רכשו את הסכין המיוחדת של גדולי וצדיקי הדור והביאו ברכה אל ביתכם. כוכבית 6343, כוכבית 6343.
שואב אבק בוש עוצמתי בשקל? כן, כן, קונים מוצרי חשמל בשיא החשמל והמיזוג ובוחרים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000. שיא החשמל והמיזוג.
התכלת, הטלית המושלמת, כי כך מהדרים את הטלית.
רק לטלית המושלמת של משכן התכלת, איכות בלתי מתפשרת בכשרות המעודרת של בד"ץ העדה החרדית. משכן התכלת, המרכז העולמי לייצור טליתות ותפילין. לברור סניף משכן התכלת הקרוב לביתכם, התקשרו 1-800-707-707.
משכן התכלת.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך, חייגו 036-555-222 036-555-222 דוקטור אברבוך.
גם מוגז וגם עדין זה לא נס, זה שוואפס. גם פירות וגם בועות ולא מדי תוסס, זה שוואפס. שילוב מדהים, מוגז עדין בטעם שתופס, זה שוואפס.
שוואפס מוגז עדין, ממש עדין, עשיר בטעמי פרי אמיתי. שוואפס, דרינק דיפרנט.
לישון בלילה או בשנץ, להתעורר כמו חדש ומחוייך. מיליוני ישראלים כבר יודעים, לא אמינך, לא נח. המזרן זה מה שחשוב, שינה בריאה זה תענוג צרוף. רק המנח זה הפתרון, לא המנח לא נח.
המנח מאחלת לכם שינה טובה ומתוקה, ומזמינה אתכם לענות ממיטב מזרני המנח.
לא המנח לא נח.
עודל מתחם אירועים מבטיחים לעשות לכם אירוע בלתי נשכח. עודל אירועים קשר למאדרין כל השנה. אריה שנקר אחת פתח תקווה, האופרה לשעבר.
סובלים מאוטיזם? אימון מוחי באלפה בריין סנטר משפר את התסמינים ואת איכות החיים. יותר מ-87% הצלחה. עובדה, הוכח מדעית. כוכבית 6252.
יישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם, המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
נשים יקרות, הנכן מוזמנות לכנס נשים ענק באצטדיון ארנה בירושלים, בהשתתפות מרן הרב יצחק יוסף והרב יגאל כהן שליטה, וכן הרבניות ימים המזרחי, ורד ציאני וחגית שירה, והאומנית חדווה לוי. יום שלישי, כ"ד באלול 24 בספטמבר, בשעה 7:30 בערב. יוענק שי, סידור מפואר וספר חפצים בחיים. 25 שקלים לכרטיס בלבד. להזמנות 03-622-8598 או כוכבית 5293, שלוחה כוכבית 5.
תשוג אותי.
שיפודי נתנאל אקספרס, שווארמה הודו ושווארמה עגל, בר סלטים חופשי, מאכלים בוחרים, שירות אדיב ומהיר. שיפודי נתנאל אקספרס, הרצל 52 ראשון לציון, פתוח כל יום עד חצות, בחשות ערב מחפוד, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר ארגש.
החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
שלום לכם וערב טוב. הפעם אנחנו עם יומן החוץ לסיכום החדשות העיקריות שהתרחשו ברחבי הגלובוס בשבוע האחרון. אתכם מאחורי המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא ישי נוימן, ואנחנו מתחילים. שרת החוץ של שוודיה, מרגוט וולסטרום, הודיעה על התפטרותה לאחר כמה שנים בתפקיד. וולסטרום, שעוררה מחלוקות רבות במהלך כהונתה ועוררה כעס בישראל, אמרה שהיא עוזבת את משרד החוץ כדי להקדיש זמן למשפחתה, וכתבה בחשבונה ברשת: הגיעה השעה שלי לבלות יותר זמן עם בעלי, הילדים והנכדים. הודעתי לראש הממשלה על רצוני לעזוב את הממשלה ותפקידי כשרת החוץ. בקטע הזה ניתן לשמוע רעיון שנערך עימה בטלוויזיה השוודית, שעורר כעס רב בישראל, לאחר שקישרה בין מתקפת הטרור של דאש בפריז לבין מה שהיא קינתה הייאוש הפלסטיני.
Hur orolig är du för radikaliseringen av unga människor i Sverige som strider för IS?
Ja, det är klart att vi har anledning att oroas inte bara i Sverige utan runt om i världen för att det är så många som radikaliseras. Och här återigen, man kommer tillbaka till situationer som den i Mellanöstern där inte minst palestinierna ser att det finns ingen framtid för oss. Vi måste antingen acceptera en desperat situation eller ta till våld.
Men mellvärd akäta hazeh haju od kama. Kach למשל, אחד הצעדים הראשונים שלה כשרת החוץ, וולסטרום עוררה זעם בישראל כשהודיעה ששוודיה מכירה במדינה פלסטינית. בישראל כעסו שוב כשהיא קראה לבצע חקירות מקיפות על הרג ללא משפט של פלסטינים כדבריה, והכריזו עליה אישיות לא רצויה. צריך רק לקוות שאחרי לכתה יחזרו היחסים בין מדינות למצב תקין וענייני.
هناك اسقاطا من قبل حزب الله لطائرتين مسيرتين اسرائيليتين من نوع امكا كما ذكر هؤلاء حتى ان الصور اظهرت بقايا لهاتين الطائرتين اللتين اكد مسؤول في حزب الله انهما طائرتان اثنتان في اي حال مراقبون توقعوا ان يكون في عبور هاتين الطائرتين ربما قد تكون لهما علاقه.
הקולות ששמענו כעת מהטלוויזיה הלבנונית עוסקות ברחפן הממולכד שהתפוצץ בשכונת הדחיה בדרום בירות בירת לבנון לפני כשבועיים וחצי. חיזבאללה האשימו אז את ישראל במתקפת הרחפנים וטענו שהם הכילו חומרי נפץ ופגעו במרכז תקשורת של הארגון השיעי. עם זאת, גורמי מודיעין מערביים טענו שלא סביר שהיה זה יד התקיפה, ולפי פרסום בטיימס הלונדוני, במקפת הרחפנים ניזוג ציוד חשוב ביותר, הנוגע לפרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה. אבל לא זו הייתה התעלומה היחידה בדחיה. גופתו של מפקד בכיר בחיזבאללה נמצאה ביום ראשון השבוע בדירתו בבירות, כשעליה סימני ירי. לפי דיווחים, ברשת אל ערביה מדובר באלי חתום, פעיל בארגון מיליציה לא שיעי שכפוף לחיזבאללה, שכונה גדודי לבנון להתנגדות לכובש הישראלי. כוחות הביטחון הלבנוניים פתחו בחקירה וממתינים לקביעה של הרפואה המשפטית, אולם רבים בלבנון ובעולם הערבי משוכנעים שידה הארוכה של ישראל מעורבת בעניין. פוליטיקאי ניאו-נאצי נבחר בשבוע שעבר פה אחד לכהן בראשות עיירה בגרמניה. ניצחונו עורר סערה בקרב בכירים במערכת הפוליטית שקוראים לבטל את ההחלטה. כ-2,500 תושבים בלבד חיים באותה עיירה שנמצאת 30 קילומטרים מצפון לפרנקפורט, והמינוי שעבר בתחילה מתחת לרדאר הפך בתחילת השבוע לסערה של ממש במערכת הפוליטית בגרמניה. פוליטיקאי מקומי הכריז כי למפלגה הסוציאל דמוקרטית יש עמדה ברורה מאוד, אנחנו לא משתפים פעולה עם נאצים, לעולם לא. הנה למשל כתבה מאתר הבילד הגרמני העוסקת בנושא.
Mit einem gemeinsamen Antrag wollen CDU, SPD und FDP so schnell wie möglich die Amtswahl des NPD-Ortsvorstehers im hessischen alten Stadtwaldsiedlung erreichen. Die CDU-Kreisvorsitzende Lucia Puttrich sagte gegenüber Welt, den Beteiligten sei durch die zahlreichen Reaktionen in aller Härte und Schärfe bewusst geworden, welchen Fehler sie gemacht hätten.
Es bedauern inzwischen alle, sie haben ihren Fehler eingesehen und heute ist ein Abwahlantrag unterschrieben worden von 7 von 9 Ortsbeiratsmitgliedern und insofern
יושב ראש בית הנבחרים הבריטי, היהודי ממוצא הרומני ג'ון ברקו, הודיע אתמול שהוא התפטר בקרוב מתפקידו והזהיר ממצב שבו הממשלה מבזה את הפרלמנט. ברקו, שהפך לדמות פופולרית בזכות קריאותיו בבית המחוקקים, ספג ביקורת קשה מהממשלה של בוריס ג'ונסון, כשחברי הממשלה טוענים שברקו הפר את הכללים כדי לכפות דחייה של הברקזיט ולמנוע פרישה ללא הסכם. בריטניה, נזכיר, עוברת טלטלה בשנים האחרונות, כשנותרו פחות מחודשיים לפרישה מהאיחוד האירופי, המהלך הפוליטי החשוב ביותר שלה בעשרות השנים האחרונות. ברקו, שמתוקף תפקידו אמור להיות ניטרלי, עזר להעניק לחברי הפרלמנט שליטה על הליך הפרישה ועשה ככל יכולתו כדי לתקוע מקלות בגלגלים, למרות שרוב הציבור הבריטי תמך בנושא בהצבעה שהתקיימה לפני כמה שנים. כאן ניתן לשמוע קטע מהתנהלותו הצעקנית של ברקו בפרלמנט הבריטי, שהפכה זה מכבר לשם דבר. עד כאן פינת החוץ לשבוע הזה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. היו שלום ובשרות טובות.